שלום, מאמר רביעי, מאמר שלישי, עין גימל, עמוד קופנון. עמוד קופנון, כן. עמוד קופנון. זה מאמר שלישי, כן, תיקנתי, אמרתי רביעי, אחרי זה תיקנתי לשלישי. פסקה עין גימל, בעמוד קופנון. ויש. יש פה שני וישים, הראשון. עמוד קופנון. ויש האגדות. כן, אנחנו למדים עכשיו על האגדה. שהאגדה לפעמים היא משל, או זאת אומרת משהו שבא לחזק איזושהי אמונה. אגדות חז"ל, אנחנו לומדים על אגדות חז"ל. כן, שבתלמוד או במדרש. אני ב ויש האגדות הראשון. תודה. ויש האגדות מספרות על ראיית רוחניים במראה. ואין זה פלא שחסידים כאלה יראו בכוח פרישותם הגדולה וזיכוך דעותם צורות כאלה, מהן מדומות ומהן שיש להן אמיתות מציאות גם מחוץ למחשבה, כאשר ראו אותם הנביאים. למשל, יש סיפור מפורסם, רבי אליעזר ורבי יהושע התווכחו על תנורו של עכנאי. סיפור ארוך. בסוף איך זה הסתיים, יצאה בת קול ואמרה, מה לכם אצל רבי אליעזר? אבל עוד לפני שיצאה בת קול, יצאו שם כל מיני דברים מוזרים, שעץ חרוב נעיקר, ושקירות בית המדרש נטו, ושהאמה חזרה אחורה, כל מיני דברים כאלה, שזה באמת קשה לקבל שבוזבזו ניסים בכאלה כמויות ובכזאת עוצמה רק בשביל הוויכוח בין החכמים. יש לזה הרבה פירושים. הריטב"א, רבנו יום טוב בן אברהם אל סבילי, אומר שכל זה היה בחלום. כלומר, היה אחד החכמים מחכמי המשנה נרדם והוא ראה את כל זה. איך הוא אומר? זה לא סיפור שקרה באמת. לא יודע, עד כמה... מה? כן, מה שקרה פיזית זה הנידוי. כלומר, זה שהתווכחו זה הפיזי. זה שהוא לא רצה לקבל זה הפיזי. אבל זה שהוא סיפר שיש בת קול, זה נרדמו. או שכל הסיפור, כולל הנידוי, היה בחלום. זהו, שהוא שמח על רוח הקודש. זה גם רוח הקודש. רוח הקודש זה כשהוא נרדם, היה לו רוח הקודש. כן, זה הכוונה. זה אפשרות אחת. כן?
חלום זה בהכרח זה שהם נרדמו. יכול להיות שכמו שנבואה...
יש נבואה בעקיף, יש נבואה בחלום. בסדר.
אז כמו שיש נבואה, כאילו במשה רבנו זה בעקיף ונביאים מגיעים בחלום, יכול להיות שחלום, אנשים ברמת הדעקיף,
זה אנשים פשוטים. זה ספר הסיפור שקרה פעם לרב חרל"פ. הרב חרל"פ הלך בערב לביתו של הרב קוק, דפק בדלת, אף אחד לא נכנס, רואה הכל חשוב. פתאום הוא רואה עמוד של אש עובר מול עיניו, והרב עוסק במעשה מרכבה. עכשיו אני שואל אותך שאלה, אם אתה היית שם, היית רואה את עמוד האש? לא. אתה אולי כן, אני לא. כן, אבל מן הסתם זו תופעה שהיא פנימית לרב חרל"פ. זאת אומרת, הוא רואה עמוד אש.
איזה
חלום בעצם? אפשר לומר, מין חלום בעצם. מעשה ברב, הרב בעל הלשם, הרב שלמה בן חיים אלישוב. הרב שלמה אלישוב. שמעתם על הרב שלמה אלישוב? היה הסבא של הרב יוסף שלום אלישיב, הפוסק הגדול של החרדים היום. אז הרב בעל הלשם היה אדם גדול, מקובל גדול. הרב קוק אמר בהלוויה שלו, לו יכול, לו זכינו, היינו רואים את עמוד האש ההולך לפניך. כך הוא אמר. הגיעו כולם לבית העלמין, כולם ראו עמוד אש בשמיים מעל הקבר. אנשים שהיו שם סיפור. הסיפור הזה מסופר גם בחוברת הנקראת ארי במסתרים על בעל הלשם, מת הרב שריה דבליצקי בבני ברק. שם הוא כותב, אחד מגדולי ירושלים אמר בהלוויה, כיוון שזה בבני ברק אסור להגיד שזה הרב קוק, ממש סקנדל, פשע. עתידו שכתובה. עכשיו גם פה, מה בעצם קרה לאותם האנשים שראו את עמוד האש? עלו איזושהי דרגה רוחנית כזאת שהם יכלו לראות דברים שלא כל אחד רואה. זה הכוונה, אם קדושתו של אותו צדיק הייתה כזאת, הוא מפעל גם על סביבה.
למה זה שייך? אבל כאן שייך בצורות מהן מדומות פה?
כן, זה הכוונה, שזה, ראו את הצורות. מה זה הצורות? למשל עמוד אש,
השאלה אם זה שלהם, הוא מחלק כל שניים, אין אפשרות.
כן.
זה משהו מדומה, או שזה משהו שיש
להם
המציאות
מציאות
גם
מחוץ
למחשבה.
נכון. אז זה באמת, הוא הולך עוד יותר הלאה. שיש דברים שהם קיימים באמת, לא רק בדמיון.
שלא רואים,
אה? לא רואים, כן. למשל מזיקים. אתה רוצה לקח חתולה שחורה בת שחורה, בכורה בת בכורה, שרוף, זה מקנה, אתה תראה.
זה קשה.
כן. אז הוא אומר, אל תתפלא, כי סך הכל גדולי ישראל האלה היו מהם שהיו קרובים לדרגת הנבואה. היו אנשים גדולים. אפילו היה, בימי בית שני עדיין היה ויכוח בתוך עם ישראל האם הנבואה פסקה או לא. הפרושים טענו שהנבואה כבר פסקה. אצל האיסיים למשל הם טענו שעדיין יש נביאים אצלם. אז אני לא יודע, מן הסתם שלא היו אצל נביאים. אבל הרוח, רוח הקודש לא פסקה עדיין. למשל יוספוס פלביוס מספר על איך מת יוחנן הורקנוס הראשון. יוחנן הורקנוס היה אדם רע, והוא הרג את אמא שלו ושם את אח שלו בכלא. בקיצור, סיפור שלו, כן? וביום שהוא נהרג הוא היה בירושלים וראה אותו אחד האיסיים ששמו שכחתי, והוא אמר, אוי לי שאני, בדרך כלל הקדוש ברוך הוא מגלה לי את סודו, והוא גילה לי שהיום ימות יוחנן הורקנוס במגדל הסטרטון. מה איפה זה מגדל הסטרטון? לא, זה בקיסריה. זה בקיסריה. והוא אמר, והלא, עכשיו אני רואה היום את יוחנן הורקנוס בירושלים, ויש 40 מיל עד מגדל הסטרטון, הוא לא יספיק להגיע לשם. ושם קרה משהו מעניין, הוא עבר באיזה מחילה ליד הר הבית, ויש מקום מעל המחילה שגם הוא נקרא מגדל הסטרטון, ונפלה עליו אבן ומת באותו יום. ככה מסקר יוספוס פלביוס. כן, היו אנשים בימי בית שני שעדיין היו בעלי מעין רוח הקודש כזאת.
הוא אומר שהקדוש ברוך הוא מספר
לו, כהן שהוא נביא. כן, הוא טען שהוא נביא בעצם. אני לא יודע אם היה נביא או רואה דברים נעלמים, אבל יש דברים כן. או למשל יש בגמרא שרבי ישמעאל אמר, סך לי סוריאל שר הפנים. כן? הוא יש מלאך שאומר לו כל מיני דברים. זה יכול להיות. ודומה לזאת שמיעת בת קול שלא פסקה מהם בבית שני, והיא מדרגה למטה מן החזון והדיבור האלוהי. ואל תרחיק מאמרו של רבי יוסף, שמעתי בת קול מן האמת כיונה. אצלנו בגמרא כתוב רבי יוסף, כן? רבי ישמעאל כזה. ומאמרים דומים לזה, כי ממראות משה ואליהו עליו השלום נתברר כי דבר זה אפשרי. אם יש איפה קבלה נאמנה על הדומה לזה, יש להאמין בה. אשר למאמר אוי לי שחרבתי את ביתי, יש לפרשו בדרך שמפרשים וינחם השם וידעצב על ליבו, שזה לימוד אחר. וכן, יכול להיות אם כן שיש מרבותינו שראו דברים נעלמים, אל תפליג את הדברים האלה, ייתכן. ויש שהאגדות הן משלים שנישאו על סודות החוכמות שאסור לגלותם, הועיל ולהמון אין בהם משום תועלת, ולא נמסרו כי ליחידים שיחקרו וידרשו בהם, אולי יימצא בתוכם אדם ראוי להם בדור או באחד הדורות. כלומר, אל תתבד לפעמים אתה רואה דברים מוזרים בהגדה, אז תדע לך שזה סדרי תורה. לפעמים זה סדרי תורה. זה מסביר את דבריו של רבי שמואל הנגיד. הסברתי לכם את דברי רבי שמואל, נכון? אומנם, יש אגדות הנראות כנטולות שחר, אך אחרי עיון כלשהו יתברר עניינם. כך למשל, מאמר החכמים, שבעה דברים נבראו קודם לעולם, גן עדן ותורה וצדיקים וישראל וכיסא הכבוד וירושלים ומשיח בן דוד. אתם רוצים, יש ביטוי אפילו יותר קשה, כתוב שבפסיקתא, ועושה בתנחומה, שלפני בריאת העולם הקדוש ברוך הוא בנה לו סוכה בהר הבית. לפני בריאת העולם בנה לו סוכה בהר הבית, והיה נכנס בתוכה ומתפלל ואומר, יהי רצון מלפניי שיבנו לי בניי בית במקום הזה. זה באמת עם כל הרצון הטוב קשה לקבל, כן? אלא הכוונה שיש מגמה בבריאה שהיא בעצם ראשית כל הכוונה של הבריאה, שהיא מפגש בין הבורא לנברא, וזה סב בית המקדש. זה הכוונה. אבל זה סוכה, זה בית ערי, והבית ערי זה צריך להפוך לבית של קבע. זה הכוונה. דומה למה אמר החכם, תחילת המחשבה סוף המעשה. כן, כל כוונת החוכמה האלוהית בבריאת העולם הייתה התורה, שהיא עצם החוכמה ונושא עם הצדיקים, שרק בתוכם שוכן כיסא הכבוד, וצדיקים על צד האמת לא ימצאותים בקרב אנשי הסגולה והם ישראל, ולאלה ראוי רק המיוחד במקומות בירושלים, ואותם לא יניק עם הנעלי בבני אדם ומשיח בן דוד. אך תקוות כל בני אדם ודרכם מליגן. עשרה דברים נבראו בין השמשות, פי הארץ ופי הבאר ופי האתון. מאמר נראה אף הוא לפי פשוטו כנמנע, אך הוא מעיד על ההסכמה בין התורה לבין חוכמת הטבע, כי חוכמת הטבע מאמינה בנוהג, והתורה מעידה על שינוי מנהג זה, והתאמה ביניהם היא בזה שגם שינוי הנוהג מקורם בטבע, כי כך הותנה עליהם ברצון הקדמון וכך הוסכם עליהם משנתם מבראשית. כלומר, זה כאילו יש סדר מראש שקובע מתי יהיו הניסים, יוצא לפי זה שאין חריגה. לא, זה המהר"ל. המהר"ל אומר יש סדר לניסים, הוא לא בא לומר שהניסים זה טבע, הוא לא אומר זה הניסים זה טבע, הוא אומר שיש סדר עליון שנקרא נס, סדר תחתון טבע, ויש סדר מתי הסדרים האלה נפגשים. ועל פי מה נפגשים? לא על פי סדר טבעי, אלא על פי סדר מוסרי. למשל, מהר"ל אומר את זה יפה, אומר יש ים, הים זה הנציג של החומר העולמי. מה זה ישראל? הצורה. וכבר למדנו מפי אריסטו שהחומר משועבד לצורה, לכן כשישראל עומדים על חוף הים, הים נפקע. אז זה לא הסברה פיזיקלית, זה הסברה ערכית. בסדר? טוב. אז זה בינתיים מבאר הרבה אגדות, כן? כל פעם שיעמדו ישראל הים, על הים, והם יזדקקו להצלה, הים ייבקע. נכון? אפשר לעשות ניסיון, להביא את כל ישראל לחוף הים. כן, הוא הפעם הוא אמר שמי שלא מרוצה שישתה את המים של חוף עזה, נכון? או מושעש בו. מה אתה? כן, מניסיון. לא, לא, במעלון חוף דקלים תראי שם זה משהו סופר נקי. כן, ולא אחד ממך מלך כוזר, כי יש בתלמוד מאמרים שאיני יכול לבארם לך ביור מספיק. לא כדבר אני מצליח, זאת מלאכה קשה, כי לא כל המפתחות של הבנת האגדות נמסרו בידינו, ואף לא אוכל להראות לך באיזה קשר הם עומדים עם העניין שהם דנים בו. אבל זה דורש לפעמים הסברה. מאמרים אלה הוכנסו אל התלמוד על ידי התלמידים אשר השתדלו לשמור על הכלל שהיה בידם, אפילו שיחת חכמים, שיחת תלמוד, ומאוד היו נזהרים לא לומר דבר שלא שמעו מרבותם, והשתדלו לומר כל מה ששמעו מרבותם, ומה ששמעו מרבותם זהירים היו לאומרו בלשונו ממש, אפילו לא הבינו משמעו. ואז היו אומרים, כך שמענו וקיבלנו, ויתכן כי לרב היו בזה כוונות שידמו מתמידיו. וכך הגיע מאמר זה אלינו. כלומר, ייתכן לפעמים שאפילו כותבי התלמוד, עורכי התלמוד, לא ידעו את המשמעות של מה שהם כותבים. אבל הם ידעו שכך אמרו רבותיהם, ולכן הם ראו צורך לרשום את הדבר הזה כמות שלו.
מתי זה התפתח?
מה?
שהמפתח הזה שהם לא ידעו
ולא
אמרו
במסורת, מתגלה. לא, לפעמים זה מתגלה. אז למשל, המהרש"א עבד קשה מאוד. או למשל...
לפתח את המפתחות, או שהמפתחות שנמצאו לו, הסכים לב... אמר רב הסביר שאם הלך הדורות, רואים אם המון מסוגל לקלוט
רעיון
מסוימים, אז חכמי הסוד,
כן,
הם רואים משתחררים כל פעם עוד איזה...
כן, אז ייתכן שאצל המקובלים זה כן נמצא. למשל, יש פירוש האגדות לרבי עזריאל מגרונה, על פי הקבלה, או של רבי מאיר, שער כבוד ספר נקרא, כבוד השם אני חושב, של רבי מאיר הלוי אבולעפיה, על פי הקבלה, גם כן על האגדות. אז רואים שם שהחכמים האלה, הייתה להם מסורת עמוקה מאוד בדברים האלה. יכול להיות שרבי יהודה לוי לא הגיע לזה. יכול להיות. כן. או למשל הארי. הארי באר אגדות הרבה על דרך הסוף. או השלה. כן, למשל, מישהו שלח אליי משלה לאחרונה, הוא אמר לי, איך יכול להיות שהשלה מפרש כפשוטו את האגדה שפרעו שהיה בימי משה, הוא אמה, וכובעו אמה וזקנו אמה. הוא כתוב. שפרעו שהיה בימי משה, היה בגובה של 50 סנטימטר, עם כובע של 50 סנטימטר וזקן של אמה, כן? גם כן 50 סנטימטר. איך זה יכול להיות? והוא אומר, וכתב אליי במכתב, איך יכול להיות שהשלה מפרש את זה כפשוטו? הסתכלתי בשלה, השלה מסביר את הכל לא כפשוטו. אני יכול לעשות, הסתכלתי לו במכתב בחזרה, השלה לא מפרש כפשוטו. טוב, גם הרב בעיניי, משתדל. גם המהר"ל, יש לו חידושי אגדות. חידושי אגדות של המהר"ל נתגלו רק במאה ה-20. כן. ומאוד היו נזרים, כן, כך וכך, וכך הגיע מאמר זה אלינו. והננו, מזלזלים בו, מפני שאיננו יודעים כוונתו. כן, כלומר, לנו זה נראה מוזר. אז אנחנו לא יכולים להשתמש במאמר הזה כל זמן שאנחנו לא מבינים את סודו. אולם כל זה רק בדברים שנוגעים לאיסור והיתר, אל נשים איפה לב למאמרים אלה, וחיבורנו לא ייגרע מערכו אם יסתפק באופנים שהזכרנו. אבל אמר הכוזל, כבר היטיבות לנפשי וחיזקת אמונתי במסור. כן, זה כל זה היה נגד הקראים. אגב, לאחרונה יצא ספר שתורגם לעברית, ספר שנכתב בפורטוגזית, ולפני 300 שנה נכתב על ידי אחד מצאצאי האנוסים בספרד, היה באמסטרדם, רבי עמנואל אבואב, ספר שכל כולו הגנה על התורה שבעל פה. כי היו מהיהודים שחזרו ליהדות אחרי אותם אנוסים שקיבלו את התורה שבכתב ולא רצו לקבל את סמכות המסורת הרבנית. כלומר, הייתה איזו מין קראות חדשה, אז היה צריך להסביר להם מדוע זה לא נכון מה שהם אומרים, ולכן נכתב הספר הזה שנקרא בשם נומולוגיה, כניתיב היום, פשוט, לכן הזכרתי בו. ספר תורגם מפורטוגזית לעברית. כן. טוב, אז כבר חיזקת, יש גם עוד ספר שנכתב באותה תקופה ממש, זה ספר מתי דן. מתי דן, או נקרא כוזרי שני, מת רבי דוד נטו. דוד נטו, דן, כן? מתי דן, רבי דוד נטו. כל כולו גם כן על אמיתות התורה שבעל פה. ספר מעולה, כדאי לקרוא. כן. כבר היטיבות לנפשי וחיזקת אמונתי במסורת, ואתה אבקש ממך כי תטעימני טעם חוכמתם, וראשית דבר אוסף נא לי הסברה בעניין שמות האלוה יתברך, והרחב לי מעט בעניין זה בעזרת האלוה. כן, כן, בזאת סיימנו את מאמר שלישי. אתם חושבים שנגמר השיעור? זאת טעות. השיעור לא נגמר. אבל זאת אומרת שעכשיו אנחנו עוברים לשלב יותר עמוק בכוזרי, ורבים מלומדי ספר הכוזרים, מה שאני ראיתי, נעצרים פה. כי הם אומרים, אחר כך זה דברים מסובכים, עמוקים. ואני מתעקש ומסרב לעצור פה. אנחנו, אם כן, נמשיך למאמרים רביעי וחמישי, בעזרתו ידבר. דנרי. מאמר רביעי, לכאורה מדבר בדיוק כמו מאמר שני. אבל אם תזכו לרגע אחד, מאמר שני. מאמר שני, פסקה א'. בפסקה פסקה ב'. אמר החבר, כל שמות האלוה חוץ מן השם המפורש הם סיפורים ותארים נוספים על עצמותו. מה? זה מה שאומר, כל שמות האלוה בעמוד נמחץ. מה? לא, בכלל לא. בעמוד מ"ח, במאמר שני, פסקה ב', כן? אז שמה אומר החבר, אתה רוצה לדעת מה זה השמות של הקדוש ברוך הוא, בוא אסביר לך. אבל יש דבר אחד שאני לא אסביר לך, זה השם המפורש. מתסכל קצת. אז איפה הוא כן מסביר את השם המפורש? מאמר רביעי. אז זאת אומרת שהוא חילק את הטיפול בתארים לשני חלקים. תארי תיאור, כגון להגיד שהשם הוא אחד, או שהוא גדול, או שהוא חזק, או שהוא קיים, כל מיני דברים שלקוחים מהלקסיקון של הפילוסופיה, ואז מסביר את כל הביטויים האלה בתור ביטויים של שלילה, שאומרים שהשם הוא קיים כדי להגיד שהוא לא נעדר קיום, שהוא אחד להגיד שהוא לא הרבה וכדומה. אבל כשאנחנו מדברים על השפה המקראית, השמות של הקדוש ברוך הוא המופיעים בתנ"ך, אז אנחנו מדברים על משהו אחר לגמרי, וזה הנושא של מאמר רביעי. אז כן, ברור. הסברתי לכם כבר שהיה גוי אחד בשם מרטין לותר, שכאשר תרגם את התנ"ך בגרמנית, כתב הקדמה. ובהקדמתו הוא אומר שהקושי העיקרי בתרגום התנ"ך לגרמנית זה ריבוי השמות האלוהיים. אצלנו יש אלוהים ואל וצבאות ושדי ויה ושם הוויה ושם אדנות. כל השמות האלה אין להם מקבילה בגרמנית. בגרמנית אומרים גוט וזהו, אין עוד משהו. אז היה צריך למצוא כל מיני תחליפים. זה מראה שהמייחד את השפה העברית זה הנושא האלוהי, כשם שבשפה של האסקימואים אין מילה בשביל קרח, יש איזה 15-20 ביטויים שכל אחד מהם פירושו קרח. כלומר, כל שפה מקדישה פירוט רב לנושא שמעניין אותה. וכן בערבית, במיוחד זו של הבדואים, יש 15 מילים בשביל גמל.
מה
אני לא יודע. אני זאת.
זה לא מה שמייחד.
לא, כנראה שלא. אם כי יש להם 400 סוגי גבינה. 400 סוגי גבינה יש בצרפת. משהו, משהו. לכל פעם זה מחוז אחר. מה אתה אומר?
גבינה שבא לבדוי.
אה?
גבינה שבא
לבדוי. מה זאת אומרת? עם בר, זה עצמי. עם התולעים, כן, רוקפור.
אבל
עם תולעים? כן, עושים עם תולעים דווקא. טוב, זה סך כבר. טוב, אני לא מתלז, מה? הם אוכלים עם התולעים, כן, כן, זה משהו מיוחד. זה מסריח ככה וזה מסריח ככה. טוב. לא אשמתי, כן? לא אני מייצר. עכשיו, כן. תגיד אתה. על מה מדבר מאמר רביעי? הוא אמר, על החוכמה. נכון? מה הוא אמר כאן בפסקה עין דלת? כבר התיבות עלי נפשי וחיזקת אמונתי במסורת ואתה אבקש ממך כי תטעימני טעם חוכמתם. חוכמותם. אז אם כן, מאמר רביעי מדבר על חוכמה. מה זה קשור במדבר? הרוצה להחכים ידרים. מה יש בדרום? מדבר. זאת אומרת, המדבר הוא המקום של ההתהוות של הזהות שלנו וקניית החוכמה. כי במדבר, לפי מה שלמדנו על ספר במדבר, כל דבר התפרק, כן? עם ישראל, תורת ישראל, ארץ ישראל, היחיד והמשפחה, הכל מתפרק. אז זה הזמן של בירור. כל דבר קונה את הבירור שלו, ואז אנחנו יוצאים חכמים יותר מן המדבר. בסדר? טוב. אז כן, כן, אנחנו נתחיל בחוכמת הנבואה, היא חוכמת השמות. חוכמת השמות היא חוכמה מפוארה, כל השמות כולם מקורם בשם אחד גדול, ושמו יוד כו"ף. מה תוכן השמות האלה? זה בירור. אבל גם שם הוויה, שהוא שם המפורש, יש לו ענפים. יש ענף אלוהים, ענף עדנות, ענף שדי וכדומה. אז בזה אנחנו נעסוק. אמר החבר, אלוהים הוא תואר לשליט או לשופט. אז רגילים לומר, שואלים את הדתיים הרגילים, מה זה אלוהים ומידת הדין. זה נכון, כתוב במדרשים, אבל זה לא מזה מתחיל. אלוהים זה שלטון. תואר זה נאמר בכלל ובפרט. בכלל, כשמדובר על שליט העולם כולו. ובפרט, כשמדובר על כוח מכוחות הגלגל, או על טבע מן הטבעים, או על שופט מבני אדם. כן?
זה אומר
שברק. מה?
ברק.
ברק בשמיים. כן, כי עשינו שם, ויחדלו קולות אלוהים וברד. אז קולות אלוהים. זה כן, זה מפחיד, זה מהמתני. או זאת אומרת, צדקתך כהררי אל. מה זה הררי אל?
ערים ענקים.
ענקים, הרים לא שהם אל, נכון? אלא זה עושה עליך כזה רושם, אז אתה אומר וואו, נכון? זה הביטוי המפורסם, וואו. שיש שאומרים שהוא המקור של שם הוויה. מבחינה אטימולוגית. כן? שאנשים התפעלו, אמרו וואו, כן? או יא, כן? מזה יצא שם יודקי רפקי. כן. אבל...
למה הוא לא מדבר על ראשית ברעלות? הוא מדבר על שליט, על שופט?
כי זה מה שאנחנו מכירים בחברה. למי בחברה שלך אתה קורא אלוהים. ולכן, רטרואקטיבית, אנחנו קוראים גם לבורא בשם אלוהים. הרי המילים בראשית ברא אלוהים, הם נאמרו בעברית. והעברית הייתה מדוברת אצל קבוצה של בני אדם, הנקראים עברים. ואצלם המילה אלוהים הייתה לה משמעות בטרם שיהיה כתוב בתורה בראשית ברא אלוהים. מובן? זה כמו שגם כשהמציאו הגרמנים את המילה גוט, היה להם קודם כל מושג בנפש גוט, שזה הטוב. כן? הטוב. והטוב העליון, מייחסים אותו למי שהוא הבורא. אז זה מתחיל מגוט ואחר כך גוט. כמו שבאנגלית גוד, ומזה נהיה גוד. אני מבין שזה שם שחוזר הרבה בכמה תרבויות. אל ביוונית אומרים תאוס, נכון? תאוס, לא זהוס, תאוס. כן, תאו, תאו זה. במזרח יש איזה שם דומה לזה, התאו, תאו, כן, או דאו. זה דרך, נכון, אבל זה כינוי שבו מכנים את ראשית כל ההוויה. מעניין שבאצטקית, אצל האצטקים במקסיקו, שמגע תרבותי לא היה להם עם העולם הישן, אל אומרים תאו. קראתי בספר ארכיאולוגיה שהעובדה שזו אותה מילה שבה השתמשו היוונים היא מקרה בהחלט. מניין לא? כן, אז אם הקונטיקי יכול שזה עבר, לא יודע, להגיד שזה מקרה זה לא נראה לי. במיוחד שלפי המקובלים הגילוי הראשון של האלוהות נקרא תוהו. כן, התוהו ובוהו. כן, הארץ הייתה תוהו, זאת אומרת שלפני הכל זה התחיל בתוהו. אז קשה לומר שזה מקרה, הביטויים האלה. טוב.
מה
זה? דיו. זה בא מהלטיניס. בלטיניס דאוס. נכון. מה? כן, דומה, דומה. מי יודע אם זה לא קשור לשם שדאי? יכול להיות. טוב. בואו נשאיר, לכן הוא מתחיל משופט, אחר כך בראשית דבר אלוהים. זה כמו שאנחנו זכר ליציאת מצרים וזיכרון למעשה בראשית. אז מה יותר גדול, זכר או זיכרון? זיכרון זה זכר קטן, נכון? כמו פיצפון, כן? אז זה פיצ קטן. אז זכר, זכר ליציאת מצרים זה דבר שנשאר בהכרה שלי, אז זה עובדה היסטורית, יצאנו ממצרים, זה נשאר, זה עשה רושם. מעשה בראשית לא היינו שם, היינו שם אבל באופן לא הכרתי, לכן יש לנו רק זיכרון, רושם של הדבר הזה. לכן גם אלוהים, אנחנו נתחיל קודם כל ממה שאנחנו מכירים ואחר כך רטרואקטיבית ממה שאנחנו לא מכירים. שם זה בא במספר רבים, כן? אתה לא אומר אלוהה, אתה אומר אלוהים. למה? לרגל השימוש ששימשו בו לרוב אומות עובדות אלוהים, אלילים. הללו היו עושות להם פסילים בהאמינם כי כל אחד מהם משכן לכוחות הגלגל ולכל הדומה לאלה, וכל אחד מהם נחשב אצלן אלוה, ואת כלל כולם קראו בשם אלוהים, בהם נשבעו ואותם ראו כמושלים בהם. מה? פנתיאון. הפנתיאון זה האלוהים. עכשיו, אם זה, זאת אומרת שמבחינה היסטורית, שהביטוי, למשל, השם הוא האלוהים, זה לא כמו שאנחנו אומרים בעברית מודרנית, היחיד שהוא אל זה הקדוש ברוך הוא, כן? כמו שגם בערבית, ואללה אילאללה, כן? שאין אלוה אלא האל. זה לא הכוונה. השם הוא האלוהים זה משהו אחר לגמרי. השם הוא כל האלוהים האלה, ולא האלוהים הם השם. זה ביטוי חד-כיווני, לא דו-כיווני. השם הוא האלוהים, לא האלוהים הם השם. כן.
אבל מצד שני, אנחנו מוצאים גם בעברית תופעה ששררה, בעלי שררה נקראים בלשון רבים, כמו דיבר האיש אדוני הארץ.
כן, זה גם בעלים או אדונים. כן, כן, זה נכון. אבל השאלה היא מה המקור לזה שהרבים נחשב לדבר אצילי. כן, אי אפשר להגיד את זה, כן? בסדר, אלוהים זה לשון... שמה זה? כן, אנחנו, כן, אנו, כן. זה מוקים את זה, גם פעמים. אבל לפי מה שהוא אומר, השורש של זה, כן, בצרפתית זה ככה. כן, שהמלאכים מדברים בלשון רבים. כן, אבל השאלה מהו המקור לזה שהמלאכים מדברים בלשון רבים. אז לפי רבי יהודה הלוי זה נתון קבוע של ההכרה. כי סתם הכרה אנושית היא עובדת אלילים. מה שהוא אומר. מספר האלים היה אפוא רב כמספר הכוחות המנהיגים את הגוף וכמספר הכוחות המנהיגים את העולם, כי הכוח אינו קיים כינוי לסיבה מסיבות התנועה, וכל תנועה כידוע נובעת מכוח מיוחד השונה מן הכוח הגורם לתנועה אחרת. כך אין גלגל החמה וגלגל הלבנה סובבים מאותו הכוח, כי מכוחות שונים. כן, זה לפי הפיזיקה הישנה, שחשבו שהמניע של גלגל הירח הוא השכל התשיעי, ושהמניע של גלגל החמה הוא השכל הרביעי. אחר כך ניסו המוסלמים לומר שיש קשר בין הרביעי לבין התשיעי, ושכל שכל מוליד שכל אחר. אבל אריסטו אמר שמכיוון שאנחנו רואים שהתנועה של כל גלגל היא תנועה עצמאית, יש להניח שיש שכלים כמספר הגלגלים, ושכל אחד הוא עצמאי. ולכן אריסטו בסופו של דבר אחרי התלבטות דחה את אמונת הייחוד ונשאר פוליטאיסט בגלל ריבוי הגלגלים. מעניין. כן, כך הם כמקורות שונים. בני האומות ההן לא כיוונו איפה אל הכוח הראשון ממנו יוצאים כל הכוחות האלה, אם בני שלא הודו במציאותו וטענו כי כלל כל הכוחות האלה הוא המכונה בשם אלוה, זה כמובן שהאלוהים הם השם, כשם שהנפש אף היא אינה כי אם כלל כל הכוחות המנהיגים את הגוף, או מפני שעם הודותם באלוה רחוק היה הדבר ביניהם כי יש תועלת בעבודתו. אך חשבו כי ניסה הוא ומרומם מיות לו ידיעה עלינו. כל שכן מיות לו השגחה בן. אני זוכר שפעם מה? סליחה? לא שומע. כן, זה לא יהיה לי כלום, לא צריך. למשל ביוון היו מקדשים לאלים. למי היו מקדשים? קודם כל בכל בית, בכל בית היה מזבח פרטי לאש. האש של כל בית, איפה שהיה האח, איפה שהיו שמים את הקדרה להתבשל, יחשיב, הייתה אש תמיד, שאותה היו מזינים תמיד. זה היה מרכז הבית. וזה נחשב האל הביתי. כן, כן, החיים התחילו מן האש. אז זה האל. חוץ מזה, אם אדם היה לו משהו להילחם באויבה, אז זה יוצא למקדש של ארץ. אל המלחמה. הוא רוצה למצוא חן בעיני מישהי, הולך למקדש של אפרודיטי, אלת האהבה. ואם הוא רוצה גשם, אז הוא פונה אל דמטר. וכולי, יש לו כל מיני אלים. לפעמים, כשזה ממש משהו כזה, הוא פונה לזאוס. זאוס זה כבר. לא תמיד פונים, אבל הוא אלוהי השמיים. או יש גם אלוהי האוקיינוס, קוראים לו פוסיידון, או אלוהי השאול, הדס. זה כבר שלושה אחים, הם כבר לא תמיד פונים אליהם, אבל יש. ולפעמים פונים קצת למעלה מזה. מי האבא של זאוס? קרונוס, נכון. ומי האבא של קרונוס? אורנוס. אורנוס. אורנוס זה גאיה. והשמיים והארץ. ומי האבא שלהם? אבא של אורנוס. כאוס. לא, בסופו של דבר אתה חוזר אל הטוב אבו. אבל הטוב אבו זה כבר לא אל. משם בקעו האלים. משם זה בא. אבל אין עניין לפנות אליהם. ככה מרגישו. זה לא צריך את זה. זאת אומרת, זה הרבה יותר אפקטיבי לפנות אל הפקידים הזוטרים מאשר אל הבוס הגדול. מה? למשל, אם יש לי משהו לבקש מפקיד הבנק, מדוע שבעצם לא יפנה לכוח הגרביטציה? שהרי אלמלא הגרביטציה, הפקיד הזה לא היה קיים. אז זה ברור שכוח הגרביטציה אין לו, הוא לא אישיות. זאת אומרת שהמושג של האלים במקדם זה דווקא משהו יותר קרוב אל בני האדם ולא משהו רחוק מהם. עכשיו, אני זוכר, אספר לכם סיפור שקרה לי לפני שנים רבות. אני נכחתי באיזה סמינריון שהעביר איזה גוי בפני ציבור של ישראלים. הגוי הזה היה מומחה לתורות המזרח, תורות מזרחיות, במיוחד טאויזם. הוא דיבר דברים עמוקים וזה, הוא אמר שהוא מאוד התפעל גם מהיהדות, וזה, שיבח גם את היהדות. טוב. ישב שם, אמר דברים חכמים מכל הסוגים, כל מה שאפשר להגיד חכם, הוא אמר דברים חכמים חכמים. אתה שמע בחורה ישראלית חילונית, אמרה לו, מה עם אלוהים בכל זה? אז הוא כאילו התעורר מחלום. כן, יש מקור כל החיים, מקור כל המחשבות. אבל זה היה כאילו, בשביל מה את מדברת על זה? זאת אומרת, זה מיותר לחלוטין, אין צורך בזה, זה, לא צריכים את זה. זאת ידיעה שנמצאת עמוק עמוק באיזשהו מעמק של הנפש, אבל לא צריך את זה. זאת אומרת, הרעיון שראשית כל ההוויה יפנה אל היצור היותר קטן שבהוויה, להגיד לו כיצד לגזוז את הציפורניים לקראת שבת, זה דבר שאין נטייה בנפש לקבל אותו. אלא הנטייה הטבעית היא לומר ההפך מזה, אם בכלל לחשוב על זה. אז איך אנחנו יודעים באמת שהוא פונה אלינו? רק בגלל שהוא דיבר עמנו. אלמלא זה, לא היינו אומרים את זה. אני אגיד את זה אחרת. היחידים שאומרים שהאלוה מדבר, הם אלה שאומרים שאיתם הוא דיבר. סימן שהם אומרים את האמת. הוכחנו בזה את היהדות, מה שהיה להוכיח. לא צוחק. טוב, אז זה מה שאומר כאן, שהקדמונים לא חשבו שיש חשיבות בדבר הזה, ולכן נקראים בספר תהילים שכחי אלוהים. ישובו רשעים לשאולה כל גויים, שכחי אלוהים. מה זה? כדי לשכוח משהו, צריך להיות במצב שפעם ידעת. ידעת ושכחת. זאת אומרת שבראשית האנושות זה ידוע וזה נשכח. זה לא כמו שמקובל באקדמיה להסביר, שבהתחלה הייתה אמונה פוליטאיסטית שלאט לאט התגבשה עד אמונת המונותאיזם וכו'. זה לא כך, אלא ההפך. טוב. אך מה מאוד נעלה הוא ממה שהם אומרים עליו. כך הגיעו לא לעבודת האחד כי לעבודת הרבים, להם קראו אלוהים, בכוונם לכלל הכולל את כל הסיבות כולן בלא שום הבדל. אשר זאת אומרת שמבחינה דתית הפנתאיזם זה השיא של העבודה זרה. זאת אומרת יש הרבה הרבה אלים, וכאשר עובד האלילים מתנסה להשקפת עולם כוללת, אז הוא כולל את כולם בשם כולל, הוא קורא לזה אלוהים, מכלול הכוחות. אשר לשם אלוהי האלוהים, הרי הוא רמז לכך שכל הכוחות הפועלים זקוקים לאדון אשר יסדרם וינהיגם. מאיפה לקוח הביטוי אלוהי האלוהים? איפה זה כתוב בתורה? כל הכבוד. אני יודע שמכאן הוכחה שפחות אלה שאמרו את זה סימן שהם יודעים לקרוא. דברים יוד פסוק יוד זין. אני מציע לכם לקרוא את הדברים בפנים ותראו, יש לנו קצת הפתעות. אומר רבנו משה, כי השם אלוהיכם הוא אלוהי האלוהים. איך להבין את המשפט הזה? כי השם אלוהיכם הוא אלוהי האלוהים. אם אני אומר א' הוא ב', מה זה אומר? שחשבתם שזה לא אותו דבר, נכון? אז תדעו לכם שזה אותו דבר. זאת אומרת, מה פירוש אלוהיכם? מי זה חם שבאלוהיכם? עם ישראל. עם ישראל זה אותו חם שהשם הוא אלוהיו. זאת אומרת, השם הוא אלוהיכם ישירות. הוא אצל מי? אצל הגויים. הוא אלוהי האלוהים ואדוני האדונים. כלומר, אצלכם היחס הוא ישיר, ואצלם דרך מסכים. השם אלוהיכם הוא אלוהי האלוהים ואדוני האדונים. מה? לנו הוא לאלוהינו. כן, אני איבדתי את הדף, רגע. כן, הוא אלוהים ואדונים ואדוני האדונים. זה אצלם. לפי זה כן, לפי זה הוא חול. אז לכן אם אתה באמת מקפיד תגיד אלוקי האלוהים משהו כזה, האל, אבל לא צריך, כן? זה כמו שיש בזמירות שבת, הולבו עליי בניי וידנו מעדניי. אז בעיה, שבת היום לשם, אז צריך לתקן, הולבו עליי בשם וידנו מעד השם, שבת היום לשם, ואז יוצא מתחרז. טוב, בואו נחזור לפסוק. כי השם אלוהיכם הוא אלוהי האלוהים ואדוני האדונים, האל הגדול הגיבור והנורא. מה רצה רבינו משה הגדול לומר כאן? הגדול שהוא גם הגיבור וגם הנורא כאחד, זה השם אלוהיכם. הרי אנחנו רואים את זה בתפילת 18, נכון? אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. מי הוא? האל הגדול, הגיבור והנורא. מה זה אומר? כן, אבל התפיסות הן שונות. על אלוהי אברהם אנחנו יודעים שהוא גדול, אלוהי יצחק שהוא גיבור, ועל אלוהי יעקב שהוא נורא. אבל אתה גילית לנו בתורתך שאתה אותו אחד. אותו אלוה שהוא, כלומר, כי סתם ככה, אם עיתונאי היה בא ומראיין את אברהם אבינו, אומר לו, מר אבינו, מה יש לך לספר על אלוהים? היה מספר, התחיל לדבר. אז העיתונאי רושם, זה סיכום, מה זה אלוהי אברהם. הולך אחר כך למר אבינו הבן, ושואל, מה יש לך לספר על אלוהים? זו והספירה שלי, מה? כותב, הנה זה אלוהי יצחק. אחר כך הולך ליעקב, עוד פעם, רושם. אחר כך הוא משווה, בעצם אז הם לא מאמינים באותו דבר. לפחות, בבת שטחי, זה מה שהוא היה אומר. זה מאמין לו, זה מאמין לו. הוא לא יודע שאלוהי אברהם הוא בעצמו אלוהי יצחק והוא בעצמו אלוהי יעקב. זה החידוש שמשה אומר. ולכן אצל הגויים זה אלוהי האלוהים, כי הם אינם מסוגלים לאיחוד הזה של המידות, ואצלנו השם הוא אלוהיכם.
אנחנו מרכזים את מסורת ישראל.
אנחנו מרכזים ומפזרים, יפה. יתפרדו כל פועלי אבי. אנחנו עוברים לעמוד הבא. אמנם אל נגזר מן איילות. מה זה איילות? או כוח או תקווה. מה?
מבחינת האלוהים זה כוח טבע?
כל כוח.
עכשיו, כוחות הטבע
הם גם
כאילו באופן טבעי, או שהם הפקר, או של איש, או של בן אדם שם יש בעלות עליהם. הם לא יכולים להיות אדונים של מישהו. אצלם אלוהים ואדונים זה אותו דבר?
לא.
אז מי זה האדונים? את האדונים שאתם רואים אדוני האדונים.
זה קטנים יותר. אלוהים זה גדול, אדונים זה קטן. לא, זה שפיטה יהודית, סלח לי. זה בכיוון היהדות מה שאתה אומר. אצל הגויים זה ההפך. אלוהים זה דבר מוחלט. למשל, אני יודע, האש. אחר כך...
אם יש לי מציץ, אני
יהדות שלו. באיזשהו מקום כן. זאת אומרת, ברגע שאתה מגיע לעולם האנושי, שבו יש מצווה ומקבל פקודות, נותן פקודות ומקבל פקודות, אתה בעולם של אדונים. ולכן זה מדרגה יותר נמוכה מבחינתם. ילותי לעזרתי חושה. או נועקים בבור גלות, בך שמו ילות וערי משיפות, גזע חסידך. גבר אין אייל. נכון. אפשר להגיד שם תקווה? אפשר להגיד שם כוח. כן. אולי האייל גם כן מקווה. כי היא הורגת. אייל תערוג. כדומה. טוב. אמנם אל נגזר מן איילות להורות כי כל הכוחות יוצאים מלפני האלוה, כי הוא עצמו נעלה מלדמותו אליהם. יפה אמרו מי כמוך, יפה פה אמרו מי כמוך באלים השם, כיוון שהשתמשו במספר רבים של אל. מעניין, המילה אל בעברית יש, לה, יש מילה אחרת מאוד דומה. מילה מאוד דומה למילה אל. אל, יפה. אל, אל בצרה או אל בסגול. אל בצרה זה אלוהות. אל בסגול, מה זה? כיוון, כיוון, מילית יחס, כן? אל. אז ייתכן שלזה הוא מתכוון, להורות כל הכוחות יוצאים מלפני האלוה. זאת אומרת, זה וקטורים שיוצאים מאותו מקור. כן? יכול שזה הוא מתכוון. כי זה שמשנים את הניקוד כשעוברים משם לכינוי, או מכינוי לשם, זה דבר ידוע. למשל, הוא נתן לי. איך אתה מנקד את נתן? קמץ פתח. אם אתה אומר נתן הנביא, קמץ קמץ. מבטאים אותו דבר, באותה התאמה, אבל זה קמץ קמץ, זה קמץ פתח. כי ברגע שאתה עובר לשם פרטי, אתה משנה. אחרי אתה יכול להגיד אל סגול, ברגע שזה הופך להיות שם של מישהו, אתה הופך את זה לצרה. או למשל, האדונים שלי. אז אדוני בפתח, זה שמו של הקדוש ברוך הוא, זה עם קמץ. מצד הכבוד. ואין שם מדויק יותר וחשוב יותר מן השם הנכתב באותיות י, כ, ו, כ, יתברך ויתרומם. זהו שם פרטי. בו רומזים לאלוה, לא בתואר המקום, כדרך שרומזים לכל מתואר בלתי ידוע, ולא בתארים נוספים על עצמותו, ולא בהכללה, כי בשם הכללי אלוהים. כי אם בשם המיוחד לא, שכן הוא נקרא השם על דרך הייחוד, כאילו שאל שואל, מי הוא אלוהים שיש לעובדו? השמש, או הירח, או השמיים, או המזלות, או אחד הכוכבים, או האש, או הרוח, או המלאכים, או הרוחניים, או זולתם, כאילו לכל אחד מאלה פעולה משלו ושלטון משלו, וכל אחד מהם סיבה להתאבות דברים מלאפסם. אז זה באה התשובה, השם. כאילו אמרת פלוני, וקראת לו בשם פרטי, ראובן ושמעון למשל, בתנאי שעל ידי השמות ראובן ושמעון תיוודע אמיתת עצמותו. כלומר, מה שמו הפרטי של הקדוש ברוך הוא? יודקי ברוך. זה מעורר שאלה קשה ביותר.
איך זה שאני יודע ששמו שמעון
לשמעון,
אני מתוודע אל עמידת...
כלומר, כשאתה חושב על שמעון, אתה לא טועה. זה תמיד שמעון, זה לא מישהו אחר. כן? אם זה היה מישהו אחר, זה היה יוסי. אבל זה שמעון. אבל בקדוש ברוך הוא, איך אפשר להגיד דבר כזה? אמר הכוזרי, ואיך אקרא בשם מיוחד את שאין לרמוז עליו? וזה בעצם פרדוקסלי לחלוטין מה שאתה אומר. איך יש שם לריבונו של עולם? לא, לא שזה מגדיר, זה לא הקושיה הזאת. זה לא, הקושיה שלו זה לא איך אתה מגדיר, כי הוא יודע שזה אפשר להגדיר. אבל איך אתה יודע בכלל למה אתה מתכוון? זה כמו הביטוי, דע לפני מי אתה עומד. אז אני לא אתפלל אף פעם. מה אתה אומר?
שבוא נגיד, מבין כל האנשים שמכיר, יש לי מאגר שמות שלהם. השם זה אמצעי שלי כדי...
זה מה שהוא שואל כאן. זה בדיוק השאלה שהוא שואל. האם זה בא מאיתנו? האם זה בא מאת השם? איך? ואיך יקרא בשם מיוחד את שאין לרמוז עליו וכל ראייתי עליו מפעולותיו? איך? אתם מבינים שהתשובה היא ארוכה, אז יהיה לפעם הבאה.